כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוהי ורבותיי, אחי ורעי, הדף היומי. יום שישי זך באלול תפשין עין וב, חפזין באלול תפשין עין וב. מסכת בבא מציע, דפים דלת והי. אתם מאזינים לרדיו כל חיים שתר בתדרים 92.8 ו-93 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה את דבר השם מדי בוקר. כאן, במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב שבת קודש פרשת ניצבים, השבת האחרונה של שנת תשע"ו, היום השלישי לבריאת העולם, בזך באלול, בו נבראו הימים העשב והעץ וגן עדן. ערב שבת קודש, ערב ראש השנה הבא עלינו לטובה, שנת תשע"ז, ברכת שנה טובה ומתוקה לכולנו, ושמים לנו את פעמנו אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד ואתה קלה אלי ולא יקשה בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמב, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. היות וערב שבת והזמן קצר והמלאכה מרובה, שני דפי לימוד לפנינו בעזרת השם יתברך. לכן כבר אתמול בסיום השיעור נתנו את התשובות לשאלות לשינון סיכום וחזרה. ומיד מיד, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, ניגשים אנו לתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד הדפים היומיים, דפים דלת והי ממסכת בבא מציע. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף ג' עמוד ב', שבע שורות לפני סוף הדף, מן המילים, אלא מה לפיו שכן אינו בהחשה ובהזמה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה, נגיל ונסיס בזאת התורה, ונצליח. לאל בדף ג' עמוד א', שנה רבי חייא לתלמידיו דין. האומר לחברו, מנה לי בידך, חייב אתה לי 100 זוז. ועלה, נתבע אומר, אין לך בידי כלום, והעדים מעידים אותו שאכן יש לתובע 50 זוז, אז הדין הוא שנותן לו הנתבע לתובע 50 זוז, כפי שנתחייב על פי העדים, וישבע על השאר, חייב הוא להישבע לתובע שאינו חייב לו, את 50 הזוזים הנוספים כדין מודה במקצת הטענה, שחייב להישבע על שאר סך התביעה. מקור הדין, אומר רבי חייא, שלא תהיה הודעת פיו על מקצת הטענה, גדולה לחייבו שבועה לשאר יותר מהעדת עדים על מקצת הטענה, כפי שהוכיח זאת רבי חייא מקל וחומר. ומהו אותו קל וחומר? הסביר רבי חייא, ומה פיו שאין מחייבו ממון, שאין הודעת אדם מועילה לחייבו ממון, ובכל זאת הוא מחייבו שבועה, מועילה הודעתו במקצת לחייבו שבועה לשאר, עדים שמחייבים אותו ממון שמועילה עדותם לחייב אדם לשלם מה שהעידו עליו אינו דין, האם אינו קל וחומר שמחייבים אותו שבועה, שמועילה עדותם על מקצת תביעה לחייב שבועה על השאר? זה היה הקל וחומר של רבי חייא, כדי לומר שכשבאים שני עדים ואומרים שהנתבע חייב, למרות שהנתבע מכחיש חלק מהסכום שתובע ממנו התובע, העדים מחייבים את הנתבע להישבע שבועת מודה במקצת. ופרחה הגמרא מספר פרחות על הקל וחומר הזה ותרצה, וכעת אנו אוחזים לפני עוד פרחה על הקל וחומר מהודעת פיו על העדת העדים. אלא אומרת הגמרא, יש לפרוח כך, מה לפיו שיש בו צד חמור שכן אינו בהחשה ובהזמה, ונסביר, החשה היינו כאשר עדים סותרים את דברי האחרים, והמושג הזמה לקוח מפרשת עדים זוממים. מלמדת אותנו התורה שאם העיד הקת עדים לחייב אדם ממון או עונש הגוף, ובאה קת אחרת והעידה שבזמן שעליו מעידים העדים הראשונים, היו אותם עדים ראשונים במקום אחר שאי אפשר היה להם לראות את אשר הם העדים שראו, הדין הוא שהקת האחרונה נאמנת. אף על פי שבשאר אופני החשה בין שתי קטעי עדים לא מאמינים לקט אחת יותר מלאחרת, והדבר נשאר בספק, בעדים זוממים גזרת הכתוב היא שכאשר החשה היא בגופם של העדים, שמעידים עליהם שהיו במקום אחר ולא החשה לגבי עצם המעשה, נאמנת הקט האחרונה לגמרי ונפסלת הקט הראשונה. אופן זה של החשה נקרא הזמה. הקט הראשונה נקראת עדים זוממין, והקט השנייה נקראת מזימין. אם כן, יש לפרוך את הקל וחומר כך, מה לפיו? כשאדם מודה בפיו עצמו, יש בו צד חמור שכן אינו בהחשה והזמה, אין כוחו נסתר על ידי החשת עדים או על ידי הזמה, שאם הודה אדם שנתחייב ממון לחברו, מחייבים אותו לשלם, אפילו אם יש עדים המכחישים את דבריו, או המזימים אותו, כגון, אם הודה אדם שלווה מחברו מנה במקום פלוני ובזמן פלוני, ובאו עדים והעידו שהוא לא לווה, הכחישו אותו, או שהעידו שבאותו זמן שהוא טוען שהוא לווה, הוא היה במקום אחר, דהיינו הזימו אותו, מחייבת אותו ההודעה שלו גם מול עדות העדים, כי נאמן אדם לחייב את עצמו יותר מכל עדים. יש לומר שמשום כך הדין הוא שיש לפה שלו של האדם כוח גם לחייבו שבועה, אבל האם תאמר שיהיה הדין כך בעדים שאין בהם צד חמור זה שישנן בהחשה ובהזמה? שאם העידו העדים שנתחייב אדם המון והוחשו או זמו, אין האדם משלם על פיהם. הרי שמצאנו בהודעת פיו צד חמור יותר מהעדת העדים, ולכן לא ניתן לדרוש קל וחומר ממנו להעדת העדים. מקבלת הגמרא את הפרחה והקושייה הזו ואומרת שאכן יש פרחה לקל וחומר מהודעת פיו להעדת העדים ואי אפשר לדורשו. ולכן מציעה הגמרא קל וחומר אחר שממנו אפשר ללמוד את דינו של רבי חייא, שעדים המעידים על מקצת תביעה מחייבים את האדם שבועה על יתר דמי התביעה. אלא אומרת הגמרא, דינו של רבי חייא אתיה מעד אחד נלמד בקל וחומר מדין של עד אחד. ולומדים זאת בצורה הבאה, ומה עד אחד שאין מחייבו ממון? הרי אין בכוח עד אחד לבדו לחייב אדם ממון, כי הרי אין מוציאים ממון. על פי עדותו של עד אחד, כי התורה אמרה על פי שניים עדים יקום דבר, ומכל מקום עד אחד מחייבו שבועה בעדותו, חייב הנתבע להישבע להכחיש את העד. עדים שמחייבים אותו ממון על פי עדותם אינו דין שמחייבים אותו שבועה? דהיינו כשמקיימים חלק מהטענה שבה כופר הנתבע? וגם על הקל וחומר הזה מקשה הגמרא, מה לעד אחד? כיצד אפשר ללמוד חיוב שבועה בשני עדים מחיוב השבועה של עדי עד אחד? הרי חיוב השבועה בעד אחד שונה הוא, שכן על מה שהוא העד מעיד, הוא הנתבע נשבע להכחישו. כלומר, העד מחייב שבועה אודות ממון שהוא מעיד עליו, והנתבע שמכחיש אותו צריך להישבע להחשה הזו. אבל האם תאמר שנלמד ממנו לחייב שבועה בעדים המעידים על מקצת הטענה שעל מה שכפר הוא נשבע, שבזה אנחנו באים לחייב את האדם שבועה על הממון שהוא ממשיך לכפור בו ולא על הממון שהעדים מעידים עליו? ומאחר שאין עד אחד מחייב שבועה אלא על ממון שהוא מעיד שהאדם חייב בו, כיצד נלמד ממנו ששני עדים יחייבו שבועה על ממון שאינם מעידים שהאדם חייב בו? ונסביר שהקושייה הזו של הגמרא זה לא סתם פרחה לקל וחומר על ידי שמצאנו צד חמור יותר בעד אחד שלא נמצא בשני עדים. אלא הגמרא טוענת שאפילו אם נדרוש את הקל וחומר מעד אחד לשני עדים, לא יהיה בכוח הקל וחומר ללמד את דינו של רבי חייא. כי שבועת עד אחד חלוקה במהותה משבועת רבי חייא. שהרי בשבועת עד אחד השבועה באה להכחיש את העד, וביור הדבר שכנגד תביעה שמסייע לעד אחד, לא די בהחשה לחוד, אלא צריך שישבע אדם על החשתו. אבל בדינו של רבי חייא, אין השבועה באה להכחיש את החלק מהתביעה שהעדים מסייעים לו, אלא השבועה באה על שאר התביעה, שעל זה אין עליו עדות. ממילא טוענת הגמרא, אי אפשר ללמוד מעד אחד לחייב שבועה, אלא על ממון שיש עדות המסייעת לתביעתו, אבל לא להחמיר יותר, ולחייב שבועה על ממון שאין עדות מסייעת לתביעתו. כי כלל הוא בלימוד קל וחומר, שאין בכוחו להטיל בדבר הנלמד, אלא כאין דין הדבר המלמד, ולא דין חמור יותר. ולשון הגמרא, דיו לבוא מן הדין, להיות כנידון. מחמת הפרחה הזו מציעה הגמרא קל וחומר אחר מעד אחד, משבועה הבא על ידו אודות ממון שלא העיד עליו. אלא אומרת הגמרא, אמר רב פאפה, עתי מגלגול שבועה דעד אחד, דינו של רבי חייא נלמד בקל וחומר, מהדין נלמד, שאם נתחייב אדם להישבע לחברו על ידי עד אחד המסייע לטענתו, רשאי חברו לגלגל עליו שבועה גם על טענה אחרת, שעל הטענה הזו אין חיוב שבועה מצד עצמה. פירוש הדברים, שבכל מקום שנתחייב אדם שבועה לחברו, בין שבועת עד אחד, בין שבועת מודה במקצת או שבועה אחרת, רשאי חברו להטיל עליו שבועה על טענות אחרת שיש לו עליו, שאין עליהם חיוב שבועה כשלעצמן. וגלגול שבועה זה דין תורה שדורשת הגמרא במסכת קידושין דף זך עמוד ב', מן הפסוק לגבי סוטה. אם כן, באופן זה נמצא עד אחד שמביא לידי חיוב שבועה על ממון שלא העיד עליו. ומעטה יש לדרוש את הקל וחומר כך. אם עד אחד שאין בכוחו לחייב ממון, בכל זאת מועילה עדותו לחייב שבועה על ממון שאינו מעיד עליו על ידי גלגול שבועה, שני עדים שאכן יש בכוחם לחייב ממון, קל וחומר שתועיל לעדותם לחייב שבועה על ממון שאינם מעידים עליו. דהיינו, שאם העידו על מקצת טענה, התחייב הנתבע להישבע שבועת מודה במקצת על השאר, וזה על ידי גלגול שבועה, כפי שלימד רבי חייא. דוחה הגמרא את הקל וחומר הזה ואומרת, מה לגלגול שבועה דעד אחד, שכן שבועה גוררת שבועה, האם תאמר בשני עדים דממון כמחייבה? ונסביר, אין ללמוד משבועה מגולגלת משבועת עד אחד לעניין שתועיל עדות שני עדים על מקצת טענה לחייב שבועה על השאר. שכן, בשבועה מגולגלת משבועת עד אחד, השבועה שחייב העד על הממון שהעיד עליו, היא גוררת את השבועה הנוספת על הממון האחר על ידי דין גלגול. ואילו כוחו של העד עצמו אינו מועיל אלא לחייב את השבועה הראשונה שהיא על הממון שהעיד עליו. מכיוון שכן, האם תאמר ללמוד מכאן שגם בעדת שני עדים תועיל עדותם על ממון זה של מקצת הטענה לחייב שבועה על ממון אחר על שאר הטענה? מאחר שבדבר שמעידים עליו ומחייבים את האדם לשלם ממון ולא להישבע, אם כן נמצא שאין בעניינם חיוב שבועה שיגרור שבועה אחרת על שאר התביעה. מקבלת הגמרא את הדחייה הזו לקל וחומר שהציע רב פאפה מגלגול שבועה של עד אחד, והיא חוזרת לדון בקל וחומר שמקודם, מעיקר שבועת עד אחד. ונסביר, לאילי כשתה הגמרא פירחה לקל וחומר הזה, שמאחר ששבועת עד אחד היא על הממון שהעד מעיד עליו, לא ניתן ללמוד ממנה את שבועת רבי חייא, שהיא על החלק מהתביעה שאין העדים מעידים עליו. על הפרחה הזו משיבה עכשיו הגמרא, פיו יוכיח. הודעת פיו בדין מודה במקצת, תוכיח שאין זו פרחה לקל וחומר, שהרי הודעת פיו מחייבת אותו שבועה על החלק מהתביעה שאינו מודה בו. ואם תקשה שיש פרחה על לימוד מהודעת פיו לעניין שני עדים, כפי שהקשת עליל, מה לפיו שכן אינו בהכחשה? כלומר, אין ללמוד מהודעת פיו לחייב שבועה לידי עדים, שכן בהודעת פיו יש צד חמור בכך שהיא מחייבת את האדם ממון אפילו במקום שעדים מכחישים אותה. יש לומר שמשום כך יש בכוחה לחייב גם את האדם שבועה על ממון שכופר בו. לעומת זאת, עדים שאין מחייבים ממון על פיהם במקרה שעדים אחרים מכחישים אותם, שמה אין בכוחם של עדים לחייבו שבועה. על כך יש להשיב, עד אחד יוכיח. נוכיח לך שזו לא פרחה, כי לא הכוח לחייב ממון במקום הכחשה הוא שגורם שיהיה לדבר כוח לחייב שבועה. שהרי עד אחד ישנו בהכחשה, שבמקום שהוא מוכחש על ידי עדות אחרת בטלה עדותו, ובכל זאת מחייבו שבועה. בכוחו לחייב אדם שבועה במקום שאין עדות להכחישו. ואם תקשה שיש פרחה ללימוד הזה כפי שהקשנו לעיל, מה לעד אחד, כיצד אפשר ללמוד מחיוב השבועה בעד אחד לעניין חיוב שבועה בשני עדים? הרי כך פרחנו ושאלנו, חיוב השבועה בעד אחד שונה הוא, שכן על מה שהוא מעיד הוא נשבע. בשבועת עד אחד הנתבע חייב שבועה לממון שהעד מעיד עליו. האם תאמר ללמוד ממנו לחייב שבועה בעדים שעל מה שהוא כפר הוא נשבע? כששני עדים מעידים נגדו, שם אנחנו באים לחייב שבועה לממון שהנתבע ממשיך לכפור בו. ממון שאין העדים מעידים עליו. אז איך אתה רוצה ללמוד מחיוב שבועה על פי עד אחד לגבי שני עדים שגם יחייבו שבועה? על כך יש להשיב, פיו יוכיח. הודעת פיו בדין מודה במקצת תוכיח שאין זו פרחה. שהרי הודעת פיו מחייבת את האדם שבועה על חלק מהתביעה שהוא אינו מודה בו. אומרת הגמרא וחזר הדין, הטענות חוזרות על עצמן. אם נרצה לדחות את הלימוד מהודעת פיו, נאמר כנגד הפרחה הזו, עד אחד יוכיח. אם נרצה לדחות את הלימוד מעד אחד, נאמר שהודעת פיו תוכיח. וחוזר חלילה. בסופו של דבר, לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה, אין מידת הודעת פיו כמידת עד אחד, ולא מידת עד אחד כמידת הודעת פיו, כלומר, הצד החמור שבהודעת פיו, דהיינו, מה שאינה נסתרת הודעת פיו בהחשת עדים, אינו קיים בעד אחד. והצד החמור שבשבועת עד אחד, דהיינו, מה שהשבועה היא על ממון שהעד מעיד עליו, זה לא קיים בהודעת פיו. אם כן מוכח, שלא הצד החמור שבעד אחד גורם שיהיה בכוחו לחייב שבועה. ולא הצד החמור שבהודעת פיו גורם שיהיה בכוחה לחייב שבועה. אלא, הצד השווה שבהן, דרך אגב, הצד השווה שבהם זה מעמידות שהתורה נדרשת בהם. ובברייתא של רבי ישמעאל, בתחילת תורת כהנים היא נקראת בניין אב משני כתובים. בעניין המידה הזו שכשמוצאים דין מסוים הנוהג בשני דברים שונים, יש לנו לומר שהגורם לדין הוא לנהוג בהם היא תכונה משותפת שיש בשניהם, ולא תכונות מיוחדות שיש בכל אחד מהם ואין בשני. ובהתאם לכך, כאשר מוצאים את התכונה המשותפת לשני הדברים, דהיינו הצד השווה שבהם, ניתן לבנות מהם אב, וללמוד מהם שכל דבר אחר שיש בו את התכונה היא המשותפת, אף בו נוהג הדין המסוים, ואפילו אם אין בדבר ההוא, מתכונותיהם המיוחדות של אף אחד מהדברים הראשונים. כמו כן בענייננו, אנחנו מוצאים שחיוב שבועה נוהג בהודעת פיו ובעד אחד, ורצוננו ללמוד מהם שינהג חיוב שבועה גם בשני עדים. אבל ללמוד כך מכל אחד מהם לבדו אי אפשר, שכן יש בכל אחד מעלה שלא קיימת בשני עדים, כי הודעת פיו אין כוחה נסתר על ידי החשת עדים, ושבועת עד אחד היא על הממון שמעיד עליו ולא על הממון שאין עליו עדות. אבל, מכיוון שמעלות אלו אינן משותפות בין שני הדברים, יש לנו לומר שלא הן הגורמות שיחייבו שבועה, אלא הצד השווה שבהם הוא שגורם לכך. ובהתאם לכך, אם נמצא שצד זה קיים גם בשני עדים, נוכל ללמוד שגם בשני עדים יהיה חיוב שבועה. וכעת באמת מבארת הגמרא שאכן כך הוא, הצד השווה שבהם, התכונה השווה שבין שבועת עד אחד ושבועת מודה במקצת על ידי הודעת פיו היא, שעל ידי טענה וכפירה אין באים, שהאחר תובע והשני כופר, ולכן הם באים לדין. יש ללמוד מזה שתכונה זו גורמת שהנתבע נשבע, כלומר שמתחייב שבועה. אף אני אביא, גם אני אלמד מהם לעניין עדים המעידים על מקצת טענה, שגם בהם יש תכונה זו שעל ידי טענה וכפירה הם, התובע והנתבע, באים לדין. ולכן יש לנו לומר שהנתבע נשבע, כלומר שמתחייב הוא שבועה על ידם. נמצא שדינו של רבי חייא לא נלמד מהודעת פיו לחוד, ולא מעד אחד לחוד, אלא משניהם יחד. עכשיו מקשה הגמרא שיש לפרוח את הלימוד הזה. מה לצד השווה שבהם? הרי ישנו צד שווה בהודעת פיו ועד אחד, שכן לא הוחזק בהם הנתבע בתור כפרן, כלומר לא הוכח שכפר בחובו בשקר, שבהודעת פיו של מודה במקצת אין שום הוכחה אודות החלק שכופר, וגם בעד אחד המעיד נגדו אין די בעידותו של עד אחד להחזיק אדם כפרן. אז יש לומר שדווקא משום כך מטילים מכוחם שבועה לנתבע. אבל האם תאמר שנטיל שבועה גם במקרה של עדים המעידים על מקצת הטענה, שכן הוחזק הנתבע על פיהם שהוא כפרן? מאחר שהוא כפר בכל התביעה והם העידו שאכן חייב מקצתה, הוכח שהוא בחזקת כפרן. וממילא, אין להאמינו בשבועה. זאת אומרת שפרחת הגמרא היא מכוח סברה. ולא שמצאנו צד חמור משותף להודעת פיו ועד אחד שלא קיים בשני עדים. מהי פרחת הגמרא? כיוון שבעדת עדים, על מקצת הטענה מוחזק הנתבע ככפרן, לכן אין ללמוד מעד אחד והודעת פיו לחייבו שבועה לשאר, שכן לעולם לא נוכל להאמינו בשבועתו, מאחר שחשוד הוא להישבע לשקר. דוחה הגמרא את יסוד הפרחה ואומרת, ובעידים שמעידים על מקצת טענה שהנתבע כפר בה מיוחזק כפרן? האם מוחזק הנתבע ככפרן על פיהם? ואמר רבי דיבר רבין אמר רב חסדא, הכופר במלווה, ובאו העידים והעידו שהוא אכן חייב, הרי הוא כשר לעדות ולא אומרים שגזלנו, ופסול לעדות. כי יש לומר שלא נתכוון אלא לדחות מעליו את המלווה עד שהזדמנו לו מעות לפרוע לו את החוב. אבל הכופר בפיקדון ובאו עדים והכחישו, פסול לעדות משום שגזלנו, כי אין שום סיבה שישתמת אדם מהחזרת פיקדון, אם לא שמתכוון לגוזלו, וגזלן פסול לשבועה. כי הוא חשוד כשקרן. הרי שאפילו כשהוא הוכח בעדים שכפר אדם בחובו בשקר, הוא לא מוחזק משום כך כגזלן, ומכיוון שכך, אין מניעה מללמוד מהודעת פיו ועד אחד לחייב שבועה, גם במקרה של שני עדים המעידים על מקצת הטענה, וכפי שלימד רבי חייא. מקשה הגמרא על הלימוד הזה מכוח פרחה אחרת, אלא פריך אחי, תפרוך את הלימוד של רבי חייא כך, מה להצד השווה שבהם? הרי ישנו צד שווה בהודעת פיו ובעד אחד, שכן אינן בתורת הזמה, אינם נאנשים בכנס האמור בעדים שהוזמו לעשות לעדים כאשר זממו לעשות לאחיהם על ידי עדותם, ושמה משום צד חמור זה שבכוחם לחייב שבועה. האם תאמר ללמוד מהם לחייב שבועה גם במקרה של שני עדים שישנן בתורת הזמה? הרי שני עדים אם הוזמו, אכן מחייבים אותם לשלם את אשר זממו לחייב בעדותם. אם כן, מכיוון שהודעת פי ועד אחד שניהם יפה כוחם בעניין זה יותר משני עדים, אי אפשר ללמוד מהם לעניין שני עדים שגם יחייבו שבועה. דוחה הגמרא את הפרחה הזו ואומרת, הלא קשיא. זה אינו קשה, כי יש לומר, רבי חייא, שדורש בצד השווה לחייב שבועה בשני עדים, תורת הזמה לא פריך. הוא לא מחשיב את עניין תורת הזמה כפרחה. זאת מכיוון שמועילה הזמה לבטל עדות עד אחד, כמו שמועילה לבטל עדות שני עדים, אין כוח נאמנותו יפה מכוח נאמנות שניים. זה שלא מאנישים עד אחד שהוא זם לעשות לו כאשר זמם לעשות לאחיו, אין בזה ייפוי כוח לנאמנותו. נמצא שבנוגע לכוח נאמנותם, אין צד שווה בהודעת פיו ועד אחד שלא קיים גם בשני עדים. ולכן ניתן ללמוד מביניהם שגם שני עדים יחייבו שבועה, כפי שאורה רבי חייא. אם כן, הסיקה הגמרא, שאכן יש מקור לדינו של רבי חייא, ולכן אין להשיב על עצם הוראתו, אין לפרוך זאת. אבל טוענת הגמרא, יש להשיב על הראיה שהביא רבי חייא לדבריו ממשנתנו. אלא אומרת הגמרא, אם יש להשיב ולפרוך את דבריו של רבי חייא, כך יש להשיב, דקאמר ותנא תונא. לגבי מה שאמר רבי חייא, שהתנא של משנתנו, שפתחה את המסכת, מסייע להוראתו, שטעם שבועת המשנה בשניים אוחזים בתלית, הוא משום שיש עדות המסייעת למקצת תביעתו של כל אחד מהאוחזים, שמכיוון שכל אחד מהם מוחזק בחציית תלית, נחשב הדבר כאילו אנו עדים שחציה שלו, ולכן חייב האוחז שכנגדו להישבע על חציה הנותר. מכאן שעדות של שני עדים מחייבת שבועה. אז יש להקשות מדמי, וכי דומה המקרה של המשנה שלנו לדינו של רבי חייא? אתם שם בדינו של רבי חייא, למלווה איתלי סעדי, יש למלווה עדים המסייעים למקצת תביעתו, ומעידים לטובתו שהלווה אכן חייב לו 50 זוז. ואילו ללווה, לית לסעדי דלא מסיק לי ולא מידי. אין ללווה עדים המסייעים לו בכפירתו, ומעידים שאינו חייב למלווה 50 זוז נוספים. ויהיו לסעדי ללווה דלא מסיק לי ולא מידי, אילו היו ללווה עדים המעידים שאינו חייב למלווה 50 זוז נוספים, כגון שהיו העדים מעידים ש50 הוא חייב ו50 פרה, הרי באופן כזה לא באי רבי חייא להשתבועי. לא היה רבי חייא מצריך שישבע נתבע על כפירתו, בשאר התביעה, שהרי עדים מעידים שהוא פטור, ובוודאי אין חיוב שבועה במקום שעדים מסיים לטענה. אילו האחר כאן במקרה שבמשנתנו בשניים מוחזין בתלית, כי איך דענן סעדי בהי, הנן סעדי בהי. כשם שאנו עדים בכך שחצי מהתלית שייך לאוחז הזה, כך אנו עדים בכך שחצי ממנה שייך לאוחז שכנגדו. נמצא שלכל אחד מהאוחזים יש עדות במרכאות שמסייעת לו בחצי שהוא נוטל לעצמו. ואפילו אחי משתבי, אף על פי כן קובעת המשנה שחייבים הם להישבע לחצאים שנוטלים. אלא על כוחך, אין הטעם של השבועה במשנתנו משום מקצת הטענה כדברי רבי חייא, ואין חיובה מדין תורה כלל, אלא זו תקנת חכמים, כדי שלא יהיה כל אחד ואחד הולך ותוקף בתליתו של חברו ואומר שלי הוא. כוח הקושייה הזאת טוענת הגמרא, כי נפלה טעות במסירת דברי רבי חייא והראיה שהביא ממשנתנו תחת הכותרת ותנא תונא, נאמרה באמת על הוראה אחרת מהוראותיו. אלא אומרת הגמרא, כי איתמר ותנא תונא. מתי נאמר ותנא תונא? כלומר, על איזו הוראה אמר רבי חייא שגם התנא של משנתנו מסייע לדבריו? אידך דרבי חייא איתמר. על הוראתו האחרת של רבי חייא נאמר הדבר. ואמר רבי חייא, האומר לחברו מנה לי בידך, חייב אתה לי 100 זוז. ועלה אומר והנתבע אומר, אין לך בידי אלא 50 זוז ואילך, הנה לך. כלומר, לא הוצאתים, לא בזבזתי אותם, והרי הם שלך בכל מקום שהם. ובעצם הנתבע אומר לתובע שהדבר שהוא תובע כבר שלו והוא לא מחוסר פיראון. חייב הנתבע להישבע שבועת מודה במקצת, על שאר התביעה, כבכל מקרה אחר של מודה במקצת. מה היא טעמה? מדוע? הרי מכיוון שהזוזים שמודה בהם הנתבע קיימים בעינם, יש סברה לומר שיחשב הדבר כאילו כבר מחזיק בהם התובע. וזה לא כמו שאר הודעת מודה במקצת הטענה האחרת. ואם כן, שלא יתחייב הנתבע שבועה. הטעם שחייב הנתבע שבועה זה משום שאילך נעמי כמודה ממקצת הטענה דמי. גם במקרה שהוא אמר לו אילך נחשב הנתבע כמודה במקצת הטענה. כי אף על פי שבמקרה של הילך, הזוזים שמודה בהם הנתבע קיימים בעינם. לדעת רבי חייא, לא אומרים שעל ידי כך ייחשב הדבר כאילו כבר מחזיק בהם התובע, אלא הילך נחשב כשאר כל מודה במקצת וחייב הנתבע שבועה. ועל ההוראה הזו אמר רבי חייא ותנא תונא, והתנא של המשנה שלנו, שפתחה את מסכת בבא מציעא, מסייע לדבריי. כי כך שנה התנא במשנתנו. שניים אוחזין בטלית. זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי, זה יישבע, ויחלוקו. מלמדת אותנו המשנה שמכיוון שכל אחד מהאוחזים מוחזק בחצי מהטלית, ואנחנו עידים שחצייה שלו, נמצא כאילו יש לו עדת העידים על חצי תביעתו, ולכן חייב האוחז שכנגדו להישבע על שאר הטלית. והאחה, והרי כאן בעדת העידים זו שחצי מהטלית היא של האוחז, כיוון דטאפיס, מכיוון שהוא מחזיק בה בפנינו, אנן סעדי דמאי דטאפיס, אילחו. הרי אנו עידים שמה שמחזיק מהטלית נחשב כאילך, כלומר, נחשב הדבר, כאילו אמר לו האוחז שכנגדו על חצי מהטלית, הילך, שהרי כבר מחזיקו בידו את החצי ההוא, ואף על פי כן קטני, ובכל זאת אומרת המשנה, יישבע האוחז שכנגדו על שאר הטלית, הרי שמחייב התנא שבועת מקצת הטענה, גם באופן של הילך וכדברי רבי חייא. כי כשם שהתנא מחייב שבועה על ידי עדת העדים במקצת הטענה, גם באופן של הילך, כך הוא יחייב שבועה על ידי הודעת בעל דין במקצת הטענה באופן של אילך. ויהיה הגמרא דעה חולקת על רבי חייא בעניין הילך. רב ששת אמר המודה לחברו במקצת הטענה ואומר על אותה מקצת הילך, קח לך את זה, פטור משבועת מודה במקצת. מה הייתה, מה מדוע? כיוון דאמר לי, אומר לו הנתבע לתובע על הזוזים שהוא מודה בהם, הילך, הניזוזי דקמודי בגבי וכמן דנקית לו מלווה דמי. 50 הזוזים האלה שמודה בהם הנתבע, נחשבים כמי שכבר מחזיק בהם המלווה התובע, ונמצא שאין תביעתו אלא על 50 הזוזים האחרים. והנה 50, ו-50 הזוזים האחרים, הלא מודה. הרי אין הנתבע מודה כלל, הילקח לכן, לקה הודעת מקצת הטענה. אין כאן הודעה במקצת התביעה, שאין נחשבת תביעה אלא על 50 הזוזים שכופר בהם הנתבע, ולגביהם הנתבע נחשב לכופר הכל. שואלת הגמרא ולרב ששת קשיא מתניתין, אם כך לרב ששת קשה ממשנתנו, מכיוון ששניים אוחזין בטלית נחשב כמקרה של הילך, ולפי רב ששת אין הילך ראוי לחייב שבועה, מדוע אצלנו במשנה מחייב התנא את האוחזים בטלית להישבע? משיבה הגמרא, אמר לך רב ששת, רב ששת יכול להשיב ולומר לך, מתניתין משנתנו, כלומר, השבועה שמחייבת המשנה תקנת חכמים היא, ואינה משום עדת העדים על מקצת הטענה שכל אחד מהם מוחזק בחצי מהטלית. שהרי אם באת לחייב שניים האוחזין בטלית שבועה מדין העדת העדים, יש לשאול שכשם שאנו עדים לכל אחד מהם שחצי מהטלית שייך לו כדי לחייב את שכנגדו שבועה, כך אנחנו עדים לזה שכנגדו, שהחצי הנשאר בידו שלו, ולכן יש לו להיפטר מן השבועה. בדיוק כמו שהקשתה הגמרא לאיל, כי איך עד אנן סעדי בהי, אנן סעדי בהי, ולכן מכיוון שאין שבועת המשנה מדין מקצת הטענה אלא מתקנת חכמים, אין קושי במה שהמשנה מחייבת שבועה באופן הנחשב כהילך. ממשיכה הגמרא ומבארת כיצד אם כן מביא רבי חייא ראיה מהמשנה שלנו ששבועת מקצת הטענה שייכת גם באופן של הילך. אומרת הגמרא והידך ורבי חייא, כיצד הוא מביא ראיה מהמשנה לעניין הילך? כי מאחר שאין שבועת המשנה אלא מתקנת חכמים, עונה הגמרא כך רב חייא יכול להשיב. אין, אכן שבועת המשנה תקנת חכמים היא ואינה מדין העדת עדים על מקצת הטענה. מי הוא? ואולם, אי אמרת בישלמה מובן הדבר אם אתה אומר שמדאורייתא אילך חייב של עניין חיובי שבועה שמדין תורה. כגון שבועת מודה במקצת חל חיוב שבועה אפילו באופן שטענה נתבע אילך, אז מיושבת שבועת משנתנו שכן, מתקני רבנן שבועה כן דאורייתא. עשויים חכמים לתקן שבועה דומה לשבועה מדאורייתא. אלא אי אמרת מדאורייתא אילך פטור. אבל אם אתה אומר שלעניין חיובי שבועה מדין תורה אין חיוב שבועה חל באופן של הילך, יהיה קשה על שבועת משנתנו, כי נשאלת השאלה, מתקני רבנן שבוע דליתך דקוותי בדאורייתא? וכי עשויים חכמים מתקן שבוע שאין דוגמתה בשבועות שמדין תורה? זה לא מסתבר. ולכן סובר רבי חייא שגם השבוע במשנה, למרות שזו תקנת חכמים, אבל זה שבוע כאין דאורייתא. מקשה עכשיו הגמרא לשיטת רבי חייא, שכאמור סובר שהילך חייב בשבועת מודה במקצת. מיתי ויקשו החכמים מברייתא ששנינו. מלווה שהוציא שטר חוב על לווה, וכתוב בשטר פלוני לווה מפלוני סלעים, סתם, בלי הזכרת סכום הסלעים, או שכתוב בו שלווה ממנו דינרין בלא הזכרת הסכום, המלווה אומר שסכום ההלווה היה 5 סלעים או 5 דינרים, והלווה אומר שלא היה הסכום אלא 3, רבי שמעון בן אלעזר אומר, הועיל והודע הלווה במקצת הטענה, היא שווה על השאר שבועת מודה במקצת. אבל רבי עקיבא אומר, הלווה אינו אלא כמישיב הוידה, הוא פטור משבועה. מכיוון שהיה הלווה יכול לטעון שלא לווה אלא 2, והיה השטר מסיוע בכך, שמסתבר שאילו היה סכום ההלווה יותר מ2, היה כותב כן בשטר, בפירוש. אז עכשיו שהוא מודה ב3, יש לדון אותו כמישיב הוידה, שפטרו אותו חכמים משבועת מודה במקצת. כפי שלמדנו במסכת גיטין בדף ממחת עמוד ב' במשנה, מוצא מציאה לא יישבה מפני תיקון העולם. דהיינו, המשיב אבידה לבעליה וטוענים הבעלים שהמשיב לא משיב את כל אשר מצא אלא מעכב מקצת בידו, אין המשיב חייב שבועת מודה במקצת. אף על פי שמדין תורה הרי זה ככל מודה במקצת הטענה, ויש למוצא האבידה להישבה על שער הטבעייה, בכל זאת פטרו חכמים מן השבועה, וטעם התקנה, כי חששו חכמים שימנו בני אדם מלהגביע מציאות מחשש שמה יביא אותם הדבר לידי חיוב שבועה. ובנידון שלנו, רבי עקיבא טוען שבהודעת הלווה על 3 סלעים, יש לדון אותו כמישיב אבידה ולפוטרו משבועה, שכן, בקלות היה יכול לכפור בסלע השלישי, ומאחר שלא עשה כן, הרי הוא כמישיב אבידה. מדייקת הגמרא מדברי הברייתא, שהיא סוברת שלא כדעת רבי חייא בעניין הילך. קטן ימיית, על כל פנים אומרת הברייתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, הועיל והודע מקצת הטענה, היא שווה, נדקדק מכך. טעם דאמר 3. הטעם שמחייב רבי שמעון בן אלעזר שבועה זה דווקא משום שהוא אמר הלווה שהוא מודה ב3 סלעים. אבל אם אינו מודה אלא ב2, פטור משבועה. כלומר, כשבא רבי שמעון בן אלעזר להשמיע לנו שחל על הנתבע חיוב שבועה, מדוע הוא נקט בדבריו דווקא אופן שטען המלווה שהלווה חייב לו 5 והלווה הודה ב3? מדוע הוא לא נקט אופן שהודה הלווה ב2? לכאורה אין זה אלא משום שדווקא אם הודה ב3 מחייב רבי שמעון בן אלעזר שבועה, ואילו אם הודה ב2 אינו מחייב שבועה. והטעם בזה הוא משום דאי שטר דקמודי בי, הממון הזה שהוא מודה בו והוא כולו כתוב בשטר, שהרי משמעות השטר גם היא שהוא חייב לו לפחות 2, כי שטר שכתוב בו סלעים או דינרים בלא המספר זה לפחות 2. הילך הוא, נידונו כהילך, כלומר הרי זה כאילו אמר על השתיים שמודה בהן הילך, שמכיוון שהם מלווה הכתובה בשטר, משועבדות עליהן קרקעות, והודעת קרקעות היא לעולם הילך. ונסביר, במלווה בשטר משתעבדות קרקעותיו של הלווה למלווה, שאם בבוא הזמן אין הלווה יכול לפרוע את ההלוואה, יכול המלווה לטרוף מהקרקעות כדי פירעונו, אף אם מחרן הלווה בינתיים. הודעה על חוב שקרקע משועבדת לא נחשבת לעולם כהילך, משום שקניין השיעבוד כבר קיים, והרי זה כאילו בידיו שלה תובע, כאילו זה גבוי. ושמע מינה, נמצא שיש ללמוד מן הברייתא הזו, שהילך פטור משבועת מודה במקצת. לא כדברי רבי חייא. יושבת הגמרא ואומרת לו, אין הכרח לדייק כך בברייתא נגד שיטתו של רבי חייא. לעולם אי מלאך, יכול אני לומר לך שגם במקרה שהלווה מודה רק ב2, חייב הוא להישבע שבועת מודה במקצת. ולאו דווקא כשהוא מודה ב3 שהוא חייב להישבע, אלא גם ב2 הוא חייב להישבע. היידה קטני 3? מה שנקטה הברייתא בדברי רבי שמעון בן אלעזר מקרה שמודה הלווה ב3, זה להפוך מדי רבי עקיבא, כדי להוציא משיטתו של רבי עקיבא. דאמר שרבי עקיבא סובר באופן הזה מישיב אבידה, אבי נחשב הלווה כמישיב אבידה ופטור משבועה. כמה שמלן באה הברייתא להשמיע לנו בדעתו של רבי שמעון בן אלעזר, דמודה במקצת הטענה, אבי שאכן נחשב הלווה במקרה הזה כשער מודה במקצת הטענה ולא כמישיב אבידה, וחייב הוא להישבה. דוחה הגמרא את התירוץ הזה ואומרת, יחי, אם כן שבאמת מחייב רבי שמעון בן אלעזר שבועת מודה במקצת גם במקרה שהלווה מודה רק ב2, ולא נקטה הברייתא מקרה שהלווה מודה ב3, אלא משום שכל כוונת רבי שמעון בן אלעזר בברייתא זה להשמיע לנו שאפילו באופן שמודה לווה בסלע שלישי חייו ובשבועה, והוא לא נחשב כמישיב הוידה, יש להקשות מדוע אומרת הברייתא שרבי שמעון בן אלעזר אומר, הועיל ועודה במקצת הטענה היא שווה, והרי אף זה היא שווה מבעלי. היה ראוי שהנוסח יהיה, אף זה היא שווה, שלשון זו משמע, שבה רבי שמעון בן אלעזר להוסיף, שאפילו במקרה זה הוא חייב שבועה, מלבד מקרה שהלווה מודה רק בשניים. אבל עכשיו שאומר רבי שמעון בן אלעזר את הנוסח, הועיל ועודה מקצת הטענה היא שווה, בוודאי משמע, שדווקא באופן שהלווה מודה בשלוש, אז הוא חייב שבועה, אבל לא באופן שהוא מודה בשתיים. ולכאורה טעם הדבר הוא, משום ששני הסלעים הראשונים נחשבים הילך, ואין ההודעה בהם מחייבת שבועה. מה שאין כן, בהודעת הסלע השלישי שאינו הילך, זה המחייבו שבועה. נקבל את הגמרא את ההוכחה הזו, שבוודאי מוכח מלשון הברייתא, שאין רבי שמעון בן אלעזר מחייב שבועה במקרה שאין הלווה מודה אלא בשתיים, ולכן מתרצת הגמרא את הקושייה מהברייתא על שיטת רבי חייא באופן אחר. אלא לעולם יש לדקדק מלשון הברייתא כפי שדקדקת, שדווקא אם מודה הלווה בשלוש הוא שחייב שבועה, לפי רבי שמעון בן אלעזר. ואילו אם מודה רק בשתיים פטור משבועה. ועם כל זאת יש לומר שהילך חייב שבועה בדרך כלל הוא כדברי רבי חייא. הטעם שהברייתא פותרת את הלווה משבועה כשמודה רק בשתיים? רק בשני דינרים? שייני אחה, שונה הדבר כאן במקרה של הברייתא דקה מסייע להשטרה, שכן השטר מסייע ללווה בטענתו. מכיוון שכתוב בשטר סלעים או דינרים סתם בלא לפרש סכום, הרי זה כאילו מעידים העדים החתומים על השטר, שלא הייתה ההלוואה אלא בשיעור של שתיים, כי מסתבר שלא היה סכום ההלוואה יותר משתיים, היו כותבים במפורש את סכום הדינרים. לכן פותרת הברייתא משבועה במקרה שמודה הלווה רק בשתיים, משום שיש עדים המסייעים לו בכפירתו. לא משום שהודעתו היא הילך, כי אכן הודעת הילך נחשבת הודעה הראויה לחייב שבועה. הנה מתירוץ אחר אומרת הגמרא, אפשר גם לומר שהטעם שפותרת הברייתא את הלווה משבועה במקרה שמודה רק בשתיים, זה משום דאבל אישטר שיעבוד קרקעות, שכל הממון שמודה בו כתוב בשטר, ובהיותו מלווה הכתוב בשטר, יש בו שיעבוד קרקעות. והדין הוא שאין נשבעים על כפירת שיעבוד קרקעות, אין חיוב שבועה על כפירת ממון שמשועבדות לו קרקעות, וכמו כן אין הודעה בממון שמשועבדות לו קרקעות מחייבת שבועה מודה במקצת. ולמה לא נשבעים על קרקעות? זו משנה במסכת שבועות דף מ"ב עמוד ב', והגמרא דורשת זאת מהכתוב. מהדרשה הזו מתמעטות קרקעות לגמרי מכל תורת חיובי שבועה, שלא זו בלבד שאין נשבעים שבועה על כפירת קרקע, אלא גם אין הודעה בקרקע מחייבת שבועת מודה במקצת, אפילו אם שער הטענה הוא על מטלטלין. כאשר החוב משועבד לו קרקע, כגון מלווה בשטר, נחשבות כל כפירה והודעה בו ככפירה והודעה בקרקע, ואינם בתורת חיובי שבועה. מטעם זה פותרת הברייתא את הלווה משבועה כשמודה רק בשתיים, ולא משום שהשתיים הם הילך. נמצא שאין ראיה מדברי רבי שמעון בן אלעזר בברייתא שהילך פטור משבועה. מביאה עכשיו הגמרא גרסה אחרת של הוכחה לעניין הילך מהברייתא של סלעים דינרים, ולפי הגרסה הזו מביאים ראיה מדקדוק דברי רבי עקיבא בברייתא, ומקשים על שיטת רב ששת שסובר שהילך פטור משבועה. אומרת הגמרא אי קדמותי מסייפה, יש מי שמקשה מסוף דברי הברייתא, נאמר בה רבי עקיבא אומר הלווה שאומר שלווה שלוש אינו אלא כמישיב אבידה ופטור משבועה. יש לדקדק טעם מה הטעם שפותר רבי עקיבא את הלווה משבועה, זה דווקא מפני דאמר שלוש שמודה בשלושה סלעים, משום שבאופן זה נחשב הוא כמישיב אבידה בסלע השלישי השתיים, אבל אם אינו מודה אלא בשני סלעים ששוב אין להחשיבו כמישיב אבידה, שהרי הוכרח הוא להודות על ידי השטר, חייב הוא שבועה אפילו לפי רבי עקיבא, והשטר דקמודי בי, והרי ממון זה שהוא מודה בו, והוא כולו כתוב בשטר, שרי משמעות השטר גם היא לפחות שתי דינרים, כהילך דמי, נחשבו כהילך, כלומר, הרי זה כאילו אמר על הדינרים שהוא מודה בהם, על השני דינרים שהוא מודה בהם, הילך, שמכיוון שאין מלווה הכתובה בשטר, משועבדות עליהן קרקעות, והודעת קרקעות היא לעולם, הילך, ואף על פי כן הוא חייב שבועה, שמה מינה, ניתן להוכיח מכאן שהמודה במקצת הטענה באופן של הילך חייב בשבועה על שאר הטענה ככל מודה במקצת, לא כדברי רב ששת. מיישבת הגמרא ואומרת לא, אין הכרח לדקדק כך בברייתא, אלא לעולם אם הלך, יכול אני לומר לך שגם במקרה שהלווה מודה רק בשתיים נמי פטור, גם כן הוא פטור משבועה מטעם הילך כדברי רב ששת. היידה קטני שלוש, וזה שנוקט את הברייתא בדברי רבי עקיבא, מקרה שהלווה מודה בשלוש, להפוק אימדי רבי שמעון בן אלעזר. כדי להוציא משיטתו של רבי שמעון בן אלעזר דאמר בתחילת הברייתא, שגם באופן שהלווה מודה בשלושה סלעים, מודה מקצת הטענה, והיא נחשבו ככל מודה במקצת וחייבו שבועה על שאר הטענה. כמה שמלן, משמיע לנו הברייתא בדעתו של רבי עקיבא, דמיישיב הוידה והוא פטור. שאם הלווה מודה בשלושה סלעים, נחשבו כמיישיב הוידה, והוא פטור משבועה. מוסיפה הגמרא ואומרת שבאמת מסתבר מתוך דברי הברייתא לומר, כדברי התירוץ הזה, שהילך פטור משבועה. אך אינה ממסתברא, כך גם מסתבר, שאם מודה הלווה בשתיים פטור משבועה, ואיסל כדאי תחם יעלה על דעתך שבמקרה שהוא מודה בשתיים, חייבו שבועה, יהיה קשה בשלוש איך ייפטר לי רבי עקיבא, כיצד פותר אותו רבי עקיבא משבועה כשמודה בשלוש, הערומי כמה ערים, הרי אפשר שאדם זה עושה באורמה, סבר, כך הוא חושב, אי אמינה, אם אני אומר שאני חייב שתיים, בעינה ישתבוי, אצטרך להישבע שבועת מודה במקצת על השאר, אימה, לכן אומר שאני חייב שלוש, דהבי כמישיב הוידה, ויפטר, כדי שיחשב כמישיב הוידה, והיה פטור מן השבועה, כלומר, שווה לו ללווה לשלם סלע אחד, את הסלע השלישי שבו הודעתו, ולהיפטר על ידי כך משבועה על השאר, אלא מאחר שפותר רבי עקיבא את הלווה משבועה גם כשמודה בשלוש, שמע אמינה, למד מכך, שאם הוא מודה בשתיים, נמי פטור, גם כן פטור הוא משבועה. ובכך מיושבים דברי רבי עקיבא, שמכיוון שגם אילו היה הלווה מודה רק בשתיים, גם כן היה פטור משבועה, אז אין לומר שמה שמודה בשלוש זה בדרך חורמה כדי להיפטר משבועה. אלא יש לדון אותו לידי הודעתו בסלע השלישי, כמישיב הוידה. מאחר שנתבהר שמתוך דברי הברייתא מסתבר לומר שאם מודה הלווה בשתיים פטור משבועה, מקשה הגמרא אלא קשה לרבי חייא. מעתה קשה הברייתא הזו על שיטת רבי חייא, הסובר, שאילך חייב בשבועת מודה במקצת, שהרי מתוך דברי הברייתא יש לדייק, שאם מודה הלווה בשניים פטור משבועה כפי שנתבהר, ולכאורה טעם הפטור אינו אלא משום, שהשניים שמודה בהם חשובים כאילך, הואיל והם כתובים בשטר, ויש בהם שיעבוד קרקעות, ואילך פטור משבועת מודה במקצת נגד דעתו של רבי חייא. מיישבת הגמרא יש לומר שהילך חייב בשבועת מודה במקצת כדברי רבי חייא. ואף על פי כן סוברת הברייתא, שאם מודה הלווה בשניים פטור משבוע. למה? שייני אתם שונה הדבר שם במקרה שבברייתא, דקה מסייע לשטרה, שכן השטר מסייע ללווה בטענתו. מכיוון שכתוב בשטר סלעים או דינרים סתם בלא לפרש סכום, הרי זה כאילו מעידים העידים החתומים בשטר, שלא הייתה הלוואה אלא בשיעור של שניים. ממילא יש לומר שמשום כך פטור הלווה משבוע במקרה שמודה רק בשניים, משום שיש עידים המסיים לו בכפירתו, ולא משום שהודעתו היא הילך. הנה מתירוץ נוסף, ואפשר גם לומר שהטעם שפותר את הברייתא את הלווה משבוע במקרה שמודה רק בשניים, משום דעה ולהשטר שיעבוד קרקעות. שכל ממון שמודה בו כתוב בשטר, וביותו מלווה הכתבוה בשטר, יש בו שיעבוד קרקעות, והדין הוא שאין נשבעים על כפירת שיעבוד קרקעות. אין חיוב שבוע על כפירת ממון שמשועבדות לו קרקעות. כמו כן, אין הודעה בממון שמשועבדות לו קרקעות מחייבת שבועת מודה במקצת. יש לומר שמשום כך פטור הלווה משבועה במקרה שמודה רק בשתיים, ולא משום שהודעתו היא אילך. ויהיה הגמרא קושייה אחרת על שיטת רב ששת. מה טיב מרזות רב ריידר רב נחמן לשיטת רב ששת? מן המשנה במסכת שבועות דף ל"ח עמוד ב'. אדם שטענו תבעו חברו בבית דין כלים וקרקעות, אם הודע נתבע בכלים וחפר בקרקעות, או אם הודע בקרקעות וכפר בכלים, פטור משבועת מודה במקצת, כי כפירת קרקע והודעת קרקע אינם בתורת חיובי שבועה. כמו כן, אם הודע במקצת מהקרקעות וכפר בשאר הקרקעות ובכל הכלים, פטור משבועה, הואיל ואין כאן אלא הודעת קרקע. אבל אם הודע במקצת מהכלים וכפר בשאר הכלים ובקרקעות, חייב הוא שבועה בין על שאר הכלים ובין על הקרקעות. על שאר הכלים חייב הוא שבועת מודה במקצת, שכן יש כאן הודעה וכפירה במטלטלין, ומכיוון שהוא חייב שבועה על הכלים, משביעים אותו גם על הקרקעות מדין גלגול שבועה. ושוב נזכיר שגלגול שבועה, אם נתחייב אדם שבועה לחברו על תביעה אחת, רשאי חברו להשביעו גם על התביעה האחרת שלא מחייבת שבועה כשלעצמה. והמקרה השני של המשנה, שאם הודעה נתבע בקרקעות וכפר בכלים פטור משבועה, מדייק מרזות רב ריידר רב נחמן, טעמה, הטעם שפותר את המשנה את הנתבע משבועה במקרה הזה, זה דווקא משום שתבעו חברו בכלים וקרקעות, שמכיוון שהייתה הודעתו בקרקעות פטור משבועה, דקרקע לב בת שבועי, שאין קרקע בתורת חיובי שבועה, והודעת קרקעות אין בכוחה לחייב שבועה. הכלים וכלים, דומיה דקלים וקרקעות, אבל במקרה שטבעו חברו כלים וכלים והודה בחלקם וחפר בחלקם, באופן המקביל למקרה של המשנה של כפר בכלים והודה בקרקעות, משמע מהמשנה, שיהיה הנתבע חייב שבוע. ונשאלת השאלה היחידה מבאיזה מקרה מדובר, כלומר איזה אופן של הודעת כלים מקבילה להודעת קרקעות. לבדי אמר לי, היי לך, האם לא כאשר אומר הנתבע על הכלים שמודה בהם, אכן אני חייב לך והי לך. ולמה זה מקביל להודעה על קרקעות? כי התכונה העיקרית של הקרקע שלעולם היא נשארת במקומה ברשות בעליה. לכן הודעת כלים המקבילה להודעת קרקע זה במקרה שהכלים קיימים, ואומר הנתבע אי לך, ושמע מן האי לך חייב. ניתן להוכיח מן המשנה הזו שהמודה במקצת הטענה באופן של אי לך חייב ושבועה, ככל מודה במקצת, קושיה על שיטת רב ששת, דוחה הגמרא ואומרת, לא, אין הכרח לדקדק כך במשנה. אלא לעולם אי מלך אני יכול לומר לך שבמקרה שטבעו חברו כלים וכלים, והודה במקצתם באופן של אי לך וכפר בשאר, נמי פטור, גם כן פטור ומשבועה, משום שאין הודעה של אי לך מחייבת שבועה. והיידה קטני, מה שנוקט את המשנה מקרה של כלים וקרקעות, הקמה שמלן. רוצה המשנה להשמיע לנו בזה שבמקרה האחרון במשנה כשהודעה נתבע במקצת כלים וכפר במקצתם ובקרקעות, חייב הוא שבועה אף על הקרקעות מדין גלגול שבועה כפי שאומרת שם המשנה. כלומר, יש לומר שהטעם שנקטה המשנה מקרה של תביעת כלים וקרקעות זה כדי להשמיע לנו את הוראתה האחרונה שהיא אינה קיימת אלא באופן של תביעה של כלים וקרקעות. לכן אין לדייק מההוראה הקודמת כפי שניסינו לדייק ולהקשות על רב ששת. מקשה הגמרא לדחייה הזו, מהי כמה שמלן? מה משמיע לנו המשנה בזה? כלומר, אם כן שאתה מתרץ לי שלא באה המשנה ללמדנו אלא את הוראתה האחרונה, מה היא מחדשת לנו? וכי היא באה ללמדנו דין זוקקין? ומהו דין זוקקין שהמחויב שבועה על מטלטלין משביעים אותו גם על קרקעות, אף על פי שאין קרקעות מחייבות שבועה כשלעצמן? וזוקקין הכוונה לדין של גלגול שבועה. אם זה מה שבאה המשנה להשמיע, תנינה. את הדין הזה כבר שנינו במשנה אחרת, במסכת קידושין דף חבב עמוד א', נאמר בה, זוקקין גוררים הנכסים שאין להם אחריות דיינו מטלטלין, את הנכסים שיש להם אחריות דיינו קרקעות, להישבע עליהם. אז למה תחזור המשנה הזו שלפנינו במסכת שבועות, ללמדנו את הדין הזה פעם נוספת, אחרי שהשמיע זאת כבר במסכת קידושין? ורק נסביר ונציין שקרקעות נקראות נכסים שיש להם אחריות, משום שהמלווה מעות לחברו נותן אחריותו, כלומר ביטחונו וסמיכותו, בקרקעות הלווה שסומך עליהם לגבות מהם את חובו, לפי שהם קיימות לעולם ואי אפשר להבריחן. תרצת הגמרא ואומרת, אך העיקר, אתם אגב גררה נסבה. כאן המשנה במסכת שבועות, זה עיקר מקום הדין הזה, שהרי זו המסכת העוסקת בדיני שבועות, שם המשנה במסכת קידושין, נקטה המשנה את הדין הזה רק בדרך אגב, שהמשנה שם עוסקת בדיני קניינים, ומשום שהזכירה דין קניינים הדומה לדין זוקקין, הזכירה בדרך אגב גם את דין זוקקין. כי המשנה שם מלמדת על קניין הנקרא אגב, שבו נקנים מטלטלין יחד עם קרקעות על ידי מעשה קניין הנעשה בקרקע, אף על פי שאותו מעשה קניין אינו ראוי לקנות מטלטלין בפני עצמם, כגון קניין כסף שטר או חזקה. ומכיוון ששנתה המשנה דין קניין אגב, שבו נקנים מטלטלין אגב קרקעות, הזכירה גם דין זוקקין שבו נגררים קרקעות אחר מטלטלין עניין שבוע. מקשה הגמרא קושיה נוספת על שיטת רב ששת שהמודה במקצת באופן של הילך אינו חייב שבוע. שואלת הגמרא ולמנדה אמר לדברי האומר שהילך פטור משבועת מודה במקצת, עמי יצטרך קרא למעוטי קרקע משבוע. מדוע נצרך כתוב למעט קרקע מתורת חיובי שבוע? הרי כל הודעת קרקע הילכו, כי קרקע לעולם קיימת במקומה וברשות בעליה. לכן שואלת הגמרא אם כל הודעה במקצת באופן של הילך אין בכוחה לחייב שבועת מודה במקצת? מדוע צריך לדרוש מפסוק שאין שבועה בתביעת קרקעות? הרי בין כך ובין כך אי אפשר שתהיה הודעה בתביעת קרקע אם לא באופן של הילך. ואם בכל אופן הצריכה הגמרא לדרשה של פסוק, כנראה שרב ששת אינו צודק, והודעה על ידי הילך כן מחייבת שבועה. תרץ את הגמרא אמר לך, יכול רב ששת לומר לך, איצטריך קרא נצרך הכתוב לפתור משבועה, איכה דחפר בה בורות שיחין ומערות, במקרה שחפר הנתבע בקרקע, שמודה בה בורות שיחין ומערות, מיני חפירות. כגון שטבעו התובע שתי קרקעות והודה לו באחת מהן, ובאותה שהודה בה חפר בורות, שמכיוון שמצב הקרקע מקולקל ממה שטובע, אין ההודעה בה נחשבת אילך. במקרה כזה הייתה ההודעה בקרקע ראויה לחייב שבוע שכן אינה נחשבת אילך, ועל כן יצרח הכתוב ללמד, שמכיוון שהיא הודעה בקרקע אינה מחייבת שבוע. הנה מי, תירוץ אחר אומרת הגמרא, אפשר לומר שנצרך הכתוב לפתור משבועה איחד את טענו כלים וקרקעות, מקרה שתבעו אדם לחברו גם כלים וגם קרקעות, והודעה נתבע בכלים בלא אילך, כגון שהכלים נשברו או שאינם לפנינו, וכפר בקרקעות. מלמדנו הפסוק שאף על פי שיש כאן הודעה ראויה לחייב שבועה, מכל מקום מכיוון שהכפירה היא בקרקעות, לא חל חיוב שבועה שאין נשבעים על כפירת קרקעות. נסה הגמרא להוכיח מברייתא שהילך כן חייב שבועה. תשמע אומרת הגמרא בו ושמע ראיה דתני רמי בר חמה. לקמן בדף צד יחת עמוד א', ולמדנו זאת גם במסכת בבא קמא דף קוף זין עמוד א'. ארבעה שומרים המנויים להלן, כדי שיהיו חייבים להישבע שבועת השומרים לבעל הפיקדון, צריכים שתהיינה להם גם כן כפירה במקצת תביעת בעל הפיקדון והודעה במקצת תביעתו, כגון שיתבע בעל הפיקדון מהשומר שלוש פרות, באחת מהם יכפור השומר ויאמר שלא הופקדה אצלו כלל או שכבר החזירה, באחת יודה שישנה בידו וחייב להשיבה, ובשלישית יטען שנאנסה וכדומה באופן שפטור מלשלם. באופן כזה חייב השומר להישבע על טענתו אודות הפרה השלישית, ואילו בלא ההודעה והכפירה אינו חייב להישבע על טענתו. זאת אומרת שהברייתא של רמי בר חמא סוברת שכדי להיחשב מודה במקצת, צריך השומר גם הודעה ממש וגם כפירה ממש. וכל אחד מארבעת השומרים אינו חייב שבועה על טענת הפטור שלו, אלא אם כן הוא גם מודה במקצת. ואילו הם ארבעת השומרים. שומר חינם והשואל נושא שכר, הכוונה לשומר שכר, והסוחר. מבארת הגמרא כיצד משמע מהברייתא שהילך חייב שבועה. איך ידמי, כיצד מדובר בברייתא? באיזה אופן של הודעה? לאו דאמר לי, הילך. האם לא באופן שאמר לו השומר? הילך. לכאורה מדובר באופן שהדבר שמודה בו השומר קיים בעינו, ואומר השומר לבעל הפיקדון שיקח אותו בכל מקום שהוא, שזהו הילך. הרי מוכח איפה שהברייתא זו מחשיבה הילך כהודעה לעניין שיחשב אדם מודה במקצת. דוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת לא, אין הכרח לומר שמדובר בברייתא באופן של הילך, אלא אפשר לומר שמדובר באופן, דאמר לי בעל הפיקדון לשומר שלוש פרות מסרתי לך לשמור, ומתו כולו, מתו כולן בפשייה, ואתה חייב לשלם לי את מהן. ואמר לי היו והשיב לו השומר, חדה, אחת מהפרות שאתה תובע לא היה דברים מעולם, מעולם לא הפקדת אצלי, שלא הפקדת אצלי שלוש פרות אלא רק שתיים, וזה בעצם כפירה במקצת התביעה. חדה אחת מהם מתה באונס ופטור אני מדמיה, וזוהי טענת פטור שומר שעליה ישבה שבועת השומרים. וחדה אחת מהם אכן מתה בפשיעה כדבריך, דבעין השלום אלך, שעליה אני חייב לשלם לך, וזוהי הודעה במקצת. דלה ואילכו, אין זה אופן של אילך, שרי פרת ההודעה אינה קיימת בעינה, אלא על חיוב דמיה הוא מודה, ואין הדמים עכשיו ברשותו של התובע, לכן זו הודעה במקצת ולא הילך. לאי לפי הגמרא שני דינים שלימד רבי חייא. הדין הראשון בדף ג' עמוד א', שאדם הכופר בכל תביעת חברו ועידים המעידים שאכן חייב הוא במקצת התביעה לפחות, אז חייב שבוע על שער התביעה כאילו הוא הודה במקצת. למה? שלא תהיה הודעת פיו גדולה לחייבו שבוע יותר מהעדת העידים. כעת מקשה הגמרא על הדין הזה מברייתא. ולמה רק עכשיו מקשה על זה הגמרא? כי דיון הגמרא עד עכשיו עסק בהוראתו השנייה של רבי חייא בעניין אילך. תשמע אומרת הגמרא בו ושמע ראיה נגד שיטתו של רבי חייא, דתני אבוע דרבי אפטורקי. בואו למד מהברייתא ששנה אביו של רב אפטורקי. לדרבי חייא קמאית הסתירה להוראתו הראשונה של רבי חייא. כך שנה אביו של רבי אפטורקי. האומר לחברו, מנה לי בידך, מאז זוז לי בידך, ועלה הנתבע אומר, אין לך בידי כלום. והעדים העדים אותו שאכן יש בידו 50 זוז משל התובע. יכול שמה תאמר שהדין הוא שישבע הנתבע על השאר שבועת מקצת הטענה, כפי שאכן סובר רבי חייא. תלמוד לומר לכן כדי שלא תאמר זאת, מלמדנו הכתוב בעניין שבועת מודה במקצת בספר שמות פרק כ"ב פסוק ח', על כל הוידה אשר יאמר כי הוא זה. פירוש הדברים שאומר הנתבע לתובע, רק זה אני חייב לך, ולא כל מה שאתה תובע, דהיינו שמודה במקצת. שמהלשון הזו משמע שדווקא על פי הודעת פיו במקצת הטענה אתה מחייבו שבוע לשאר, והיא אתה מחייבו שבוע לשאר על ידי העדת העדים במקצת הטענה. הרי לנו ברייתא שאומרת במפורש שהדין הוא שעדים המעידים על מקצת הטענה אינם מחייבים שבוע לשאר. ההפך מהוראת רבי חייא. משיבה הגמרא, מתניתא הכרה מתעלי דרבי חייא, וכי מכוח ברייתא אתה מקשה על רבי חייא? אין להקשות זאת, שכן רבי חייא עצמו תנא הוא ופליג, נחשב הוא לתנא והוא יכול לחלוק על הברייתא. שהרי רבי חייא חי בדור שאחרי רבי מסדר המשנה, וכמה מבני הדור הוא נחשבים גם כתנאים וגם כאמוראים. לכן, אף על פי שבוודאי סובר את הברייתא, ששנה אביו של רב אפטורקי, שאין העידים מחייבים שבועה, אין הוראת רבי חייא נדחית מפניה. שואלת הגמרא והקרא כאמר, הרי הברייתא הזו של אביו של רב אפטורקי, דינה נלמד מן הכתוב, ומכיוון שכך כיצד יכול רבי חייא לחלוק עליה, שהרי רבי חייא לא למד את דינו אלא בדרשת הצד השווה או בקל וחומר. מתרצת הגמרא, לפי רבי חייא הכתוב ההוא נצרך למודה במקצת הטענה, כלומר, הפסוק נצרך ללמד את עצם חיוב השבועה של מודה במקצת, וממילא הוא אינו מיותר לדרוש ממנו מיעוט על העדת עדים במקצת הטענה. וממילא ניתן ללמוד בקל וחומר או בצד השווה שהעדת עדים במקצת הטענה תחייב גם אי שבועה על השאר. מאחר וכך, שואלת הגמרא, ואבו דרבי אפטורקי, הברייתא ששנה אביו של רב אפטורקי, כיצד היא דורשת למעט העדת עדים? הרי הפסוק נצרך ללמד את עיקר חיוב השבועה של מודה במקצת, והוא אינו מיותר לדרשת מיעוט. משיבה הגמרא, אמר לך, יכול התנא של הברייתא הזו לומר לך, כתיב נאמר בפסוק הוא, וכתיב נאמר בפסוק הזה זה, אף על פי שבכל אחד מהלשונות הללו לבדה, די היה למשמעות הודעה במקצת, כי גם הלשנות כי הוא וגם כי זה משמעה מודעה במקצת, ולכן נמצא שבפסוק כי הוא זה יש איתור לשון, לכן יש לומר דחד אחד מהלשונות בא לעצם דין מודה במקצת הטענה, וחד אחד מהם בא למעט העדת עדים במקצת הטענה. וללמדנו דפטור הנתבע משבועה על השאר, כלומר אכן יש איתור לשון בפסוק הזה והוא נדרש למעט העדת עדים במקצת מחיוב שבועה. שואלת הגמרא ואידך, והאחר, דהיינו רבי חייא שאינו ממעט העדת עדים, מה הוא דורש מאיתור הלשון שבפסוק? משיבה הגמרא, חד אחד מהלשונות בא לעצם דין מודה במקצת הטענה, וחד אחד מהם בא למודה ממין הטענה, ללמד שכדי להתחייב שבועת מודה במקצת, צריך שתהיה ההודעה ממין הטענה. אבל אם תבע אדם את חברו שאה של חיטים והודה לו חברו בשעורים, אין חברו חייב שבועת מודה במקצת. שואלת הגמרא ואידך, והאחר, דהיינו התנא של הברייתא שדורש מאיתור הלשון כי הוא זה, למעט העדת עדים מדין שבועה, מניין הוא דורש למעט הודעה שלו ממין הטענה? משיבה הגמרא, מודה ממין הטענה, לייטלי, תנא זה אינו סובר שצריך שתהיה ההודעה ממין הטענה. וסבר לי, אלא הוא סובר כשיטת רבן גמליאל בזה, דתנן, שנינו במשנה במסכת שבועות דף למד ח' עמוד ב', תענו חיטים. אדם שטבעו חברו חיטים והוא הודה לו בשעורים, פטור הוא משבועת מודה במקצת. למה? כי צריך שתהיה הודעה ממין הטענה. ורבן גמליאל מחייב אותו שבועה, כי לדעתו אין צריך שתהיה הודעה ממין הטענה כדי לחייב בשבועת מודה במקצת. ומביאה הגמרא מקרה שבו נגעה הוראת רבי חייא הראשונה הלכה למעשה. ההוא ראיה מעשה באותו רועה, דאבו מסרי לי כל יומה חבטה בסהדי. היו מוסרים בני אדם לרועה בכל יום את בהמותיהם בפני עדים. באופן זה היו מונעים מהרועה להכחיש שקיבל מהם את הבהמות. יום אחד מסרו לי בלא סעדי, יום אחד מסרו לו את הבהמות שלו בפני עדים, לסוף. כשבאו בעלי הבהמות בסוף היום לקבלן בחזרה מהרועה, אמר להם הרועה, לא היו דברים מעולם, לא מסרתם לי בהמות היום. עטו סעדי עשידו בי, באו עדים והעידו עליו, דאכל תרתם מן היו, שאכל באותו יום שתיים מהבהמות שמסרו לו. נמצא שהיו העדים מכחישים את מקצת טענתו, כי מעידותם היה מוכח שקיבל לפחות שתי בהמות באותו יום. אמר רבי זעירה, אם איתה לדי רבי חייא כמה איתה, אם הלכה כהוראתו הראשונה של רבי חייא, שעידים המעידים על מקצת תביעה מחייבים שבועה על השאר, גם במקרה זה של הרועה משתבע השארה, ישבה הרועה על שאר הבהמות שבתביעה, כי הרי עידים מעידים על שתי בהמות מתוכה. לכאורה, כוונת רבי זעירה היא, שלפי דינו של רבי חייא יש להשביע את הרועה על שאר הבהמות. אמר לי אביי, מקשה אביי על רבי זעירא, אם איתה עם הלכה כרבי חייא, אז משתבע? האם אמנם נשבע הרועה? איך אפשר להשביע אותו והגזלן הוא? הרי הוא מוחזק כגזלן, כי יעידו עליו עדים ששלח ידו בפיקדון, וזה גזל גמור וגזלן פסול לשבועה. אמר לי, השיב רבי זעירא לאביי, שכן נגדו כאמינה. כוונת דבריי באומרי משתבע הייתה, שהעומד כנגד הרועה, דהיינו התובע, הוא הנשבע. וכך ביור דבריי. אם הלכה כמו ההוראה הראשונה של רבי חייא, הרי שמוטלת שבועה על הרועה, ומכיוון שהרועה מוחזק כגזלן ואי אפשר להשביעו, ישבע בעל הבהמות לאמת את שער תביעתו, ויטול מהרועה כדין כל המחויב שבועה שאי אפשר להשביעו מפני שהוא חשוד, שהתובע נשבע על תביעתו ונוטל. כפי שמלמד את המשנה במסכת שבועות דף ממדלת עמוד ב', שהמחויב שבועה לחברו והוא חשוד על השבועה, תקנו חכמים שישבע חברו התובע ויטול את תביעתו. מקשה הגמרא על רבי זיירא, מדוע הוא נזקק לדינו של רבי חייא כדי להטיל שבועה במקרה שהיה עם הרועה. השתנה מדלייטה לדי רבי חייא, גם עכשיו אילו אין הלכה כרבי חייא, מכל מקום נחי ומדי רב נחמן, נחייב את הרועה שבועה על פי דינו של רב נחמן, שאף הכופר בכל הטענה חייב שבועה מדי רבנן, ונאמר שמכיוון שחשוד ואי אפשר להשביעו, יישבע התובע ויטול. ומביאה הגמרא את דברי רב נחמן, דתנן, נאמר במשנה במסכת שבועות דף ל"ח עמוד ב', אומר לחברו מנה לי בידך, ומשיבו הנתבע אליך בידי כלום, פטור הנתבע משבוע שכן הוא כופר הכל. על כך אמר רב נחמן, משביעים אותו שבועת אסת, שבועה שהסיתו שמו עליו חכמים כדי להסיתו להודות בשקרו. על פי דינו של רב נחמן, מוטלת שבועה לרועה גם בלא עדת העדים, ובלא דינו של רבי חייא. הועיל וכך שואלת הגמרא, מדוע לא נאמר שמכיוון ששבועה זו מוטלת על הרועה ואינו יכול להישבע אותה משום שהוא גזלן, יישבע התובע ויטול, אף אם אין הלכה כדברי רבי חייא. מתרצת הגמרא, דרב נחמן, שבועתו של רב נחמן תקנת היא, זו תקנת חכמים שמדין תורה אין שבועה מוטלת על הכופר בכל, ולא עדת עדים על מקצת, ותקנת לתקנת לא אבדינן, אין עושים תקנה על גבי תקנה. כלומר, אותו דין שכל המחויב שבועה שאי אפשר להשביעו מפני שהוא חשוד, אז מי שכנגדו נשבע ונוטל, אינו אלא תקנת חכמים, ולא תקנו חכמים כן, אלא במקום שמוטלת על החשוד שבועה מדין תורה. אבל במקום שאף השבועה שראוי על הטילה על החשוד אינה אלא מתקנת חכמים, לא תקנו חכמים שהעומד כנגדו, יישבע ויטול. והדין במקרה הזה, שפטור הנתבע מן התשלומים בלא שבועה. לכן במקרה של הרועה, כדי לומר שהתובע יוכל להישבע על שאר תביעתו וליטול, נצרח רבי זיירא לומר שמוטלת על הרועה שבועה מדין תורה על פי דינו של רבי חייא, ולא די בכך שראוי להטיל עליו שבועת אסת מדרבנן. לאלי קשה אביי, כיצד אפשר להשביע את הרועה מאחר שיחזיקו עדים כגזלן על שתי בהמות שאכל, אז הוא גזלן ופסול מלהישבע. טמאה הגמרא עכשיו על הקושייה של אביי, ותיפוק לי ויצא לו לאביי פסול הרועה לשבועה דאב אלי רועה מצד עצם היותו רועה לפי מלאכתו. ואמר רב יהודה במסכת סנהדרין דף כ"ה עמוד ב', סתם רועה פסול לעדות משום שהוא נחשב לגזלן, אף על פי שלא הוא עד עליו שגזלן, כי דרך הרועים לראות את בהמותיהם בשדות אחרים. אם כן, מדוע מקשה אביי שאין הרועה ראוי לשבועה משום שהוחזק גזלן על ידי העדים? הרי גם בלא זה פסול כל רועה לעדות ולשבועה. משיבה הגמרא, לא קשיא, זה לא קשה, עדידי עדי אלמה. דין זה של רב יהודה נאמר ברועה הרועה בהמות של עצמו שמרוויח הוא אם תרענה בהמותיו בשדות אחרים. ולא המקרה שעסקו בו רבי זיירא ואביי, זה ברועה הרועה בהמות אחרים בשכר, שהואיל ולא מרוויח במה שתראינה אותן הבהמות בשדות אחרים, הוא לא יחטא לראותן שם, אלא יוליכן עד מקומות מראה הפקר. רועה כזה אינו פסול, אלא אם כן הוא עד עליו שראה את בהמותיו בשדות אחרים והוא גזלן. מוכיחה הגמרא שהחילוק הזה נכון, די לא תימא אחי שאם לא תאמר כן, אלא תאמר שדברי רב יהודה נאמרו גם ברועה בהמות אחרים, שגם באופן כזה חושדים בו שרואה את בהמותיו בגזל. ענן חייבת לרועה איך היא מסרינן, כיצד מותר לנו למסור בהמות לרועה? והכתיב נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י' פסוק י' ד', לפני עיוור לא תיתן מכשול, שמזה נלמד שאסור למסור לאדם דבר שיחטה על ידו, אלא מי מנהגנו למסור בהמות לרועים בשכר מוכח, שחזקה היא שאין אדם חוטא ולא לא. אין אדם עובר עבירה במקום שאין הוא עצמו מרוויח מכך, ולכן אין רועה בהמות של אחרים חשוד לרעותן בשדות אחרים. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דפים ד' וה' ממסכת בבא מציע עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, למסקנה, מניין למד רבי חייא חיוב שבועה בעדת עדים במקצת? שאלה שנייה, מה הביור רבי חייא תורת הזמה לא פריך? שאלה שלישית, כיצד הוכיח רבי חייא לדינו הראשון ממשנתנו וכיצד נדחית רעייתו? שאלה רביעית, מה הדין במודה במקצת ואמר אילך ומדוע? שאלה חמישית, כשטוען הלובש סלעים שכתוב בשטר הכוונה לשני סלעים בלבד, האם חייב שבועה ומדוע? והשאלה האחרונה, למאן דאמר שאילך פטור, מדוע נצרך למעט קרקע משבועה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי זך באלול תשע"ו, ערב שבת קודש פרשת ניצבים. תשע"ו, השבת האחרונה לשנה זו. שיעור בו למדנו את דפים ד' וה' ממסכת בבא מציעא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ערב ראש השנה הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, תשע"ו. עין זין, תהיה שנה עתירת זכויות בסייעת הדשמיה, ואז נלמד את דפים ו' וזין. הדף לערב ראש השנה, תפשין עין זין, וליום הראשון בשנת תפשין עין זין, א' דראש השנה, ובעזרת השם יתברך, ביום רביעי ג' בתשרי תפשין עין זין, צום גדליה, נלמד את דפים ח' וט', הדף של היום השני של ראש השנה, והדף של צום גדליה. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ותשובה ושמחה, וכל מלדי מיטב, מי נותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.